ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הרבנית נריה זה אשתו של הרב נריה, הרב נריה נריה?
היא נפטרה בגיל 91 ביום שישי, ואני הקטן צריך לסת את החיים
שלי. לא,
יש לי טרנד, ואני כל הזה. טוב, רבו ישראל, אני מתנצל, א', שאני עם פלאפון בשיעור, וב', שאני עושה את זה בקצרה, אבל שאיפתי שבליל שבת, פרשת מקץ, כשכל אחד נוסע הביתה, תשבו ליד שולחן שבת ותלמדו את העניין הזה. וזה המטרה של העניין, ואני רוצה להסביר. אני הייתי מציע לשיר את מאוס צור בסוף ליל הסדר. זה נראה לי אף לב אפלה. פשוט מתאים ומסודר, והכל הכל הכל בסדר. ולא ברור לי מה עושה השיר הזה בחנוכה. ממש 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 לא ברור לי. אבל זה כל כך בילד אין אצלנו, שאנחנו לא... אתם רואים, יש פה כבר בחור משיעור א', שהוא שמע על פסח, וקוראים לו אביב, והוא כבר מתחיל לצחוק, מה פתאום יש לראות מה עושה בפסח? הוא לא יודע מה יהיה. אבל לא ברור בכלל, בכלל, בהסתכלות ראשונית, מה הקשרו של מה עושה לחנוכה. אבל השיר הזה הוא כל כך השתרש אצלנו, שאנחנו לא מבינים בכלל מה קורה. אז אני מבקש לתבוע איזושהי... להסביר איזשהו יסוד, ואחרי שנסביר את היסוד, כמובן נלמד את השיר, ואני אומר שוב, שאיפתי, שכל אחד יבוא הביתה בשבת הבאה, ישב עם בני הבית, וילמד את העניין הזה. זה מגלה פשוט אורות אחרים בכל העניין, וזה דברים פשוטים וידועים. אז קודם כל, למעלה, יש כאן מקומות שבהם הסבירו את השיר, כל אחד יכול להתבונן ולראות, זה לא בתורת הנסתר. יסוד היסודות זה הגמרא במסכת יומא. אמר רב אסי, למה נמשלה אסתר לשחר? לומר לך, מה שחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים. שואלת הגמרא, ואיכא חנוכה ניתנה לכתוב כאמרינן. לא ניכנס כרגע לכל הקטעים ברב צודק ובשפת אמת ובפחד יצחוק וכו' וכו', על מה זה ניסים שניתנו להיכתב, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, זה לא הנושא שלנו כרגע, אבל כתוב לנו כאן בגמרא דבר אחד. יש לנו יסוד של חגים, וליסוד הזה יש נקודת התחלה, שזה פסח כמובן, החודש הזה לכם ראש חודשים, הסיום של העניין הזה זה חנוכה. אז נכון שחנוכה אין לה ביטוי במקורות הכתב שלנו, יש רמזים, יש דברים כאלה, אבל אין איזשהו כתיבה מסודרת של ספר, של מסכת, של משניות, של משהו שקשור לחנוכה. הראיה היא, מי שהקשיב היום לשיעור של הרב שטיינברגר בשעה קשה אמנם, אבל השיעור הוא שיעור מאוד יסודי, שאם אמרנו הערב, על הניסים, אז יש שם רק אזכור, יש שם אזכור לדבר אחד, ולעומת זה כשאתה לומד את הגמרא בשבת, יש אזכור לדבר אחר, ואתה צריך לעשות איזה שלום וסדר בין המקורות, מלחמה, נס פך השמן, מה, מי, איך אנחנו מסתדרים עם כל העניינים הללו. אז כתוב לנו כאן שיש רשימה של ניסים, וברשימה הזאת חנוכה הוא המועד האחרון. הוא לא ניתן להיכתב, ויש לזה משמעות רוחנית גדולה, אבל יש לו את הסטטוס שלו. בלי קשר לגמרא הזאת, השולחן ערוך שמופיע כאן לפניכם, בסימן ראי שי"ח סעיף ה' פוסק, מי שנעשה לו ניסים הרבה, בהגיעו לאחד מכל המקומות שנעשה לו נס, צריך להזכיר כל שאר המקומות ויכלול כולם בברכה אחת. זה יסוד היסודות של מאוס צור. אי אפשר להבין את מאוס צור אם לא מכירים את הפסקה הזאת בשולחן ערוך. ואני אומר שוב, מאוס צור מתאים לליל הסדר כמו שהוא מתאים לחנוכה. אין לו שום קשר לחנוכה. אין לו שום קשר מיוחד לחנוכה. הוא רגיל, הוא שגרתי, הוא מצוי לפי כל העניין כולו. אלא מי שנעשה לו ניסים הרבה, בהגיעו לאחד מכל המקומות שנעשה לו נס, צריך להזכיר כל שאר המקומות, ויכלול כולם בברכה אחת. זאת אומרת, נעשה לך נס, אבל נעשה לך לפני שנתיים נס, ולפני 5 שנים נס, ולפני 10 שנים נס, אז ממילא אתה צריך לבוא ולהחזיק את הכל. השפת אמת, ואל תקשו עליי עכשיו קושיות על יום עצמאות ועל יום ירושלים, את זה כשנגיע לחודש אייר נדבר, גם עם זה אפשר להסתדר, אומר השפת אמת יסוד חשוב ועצום. חנוכה הוא נס האחרון שנעשה לנו. על כן, יש להתחזק בזה הנס יותר, כי הנה כל הניסים הנעשים לבני ישראל, גם כי היה ביד הקדוש ברוך הוא לשמור את בני ישראל שלא ישלטו עליהם אסונים ושלא יצטרכו לנס. למה צריך בכלל נס? למה זקוקים לנס? שהקדוש ברוך הוא יניג אותנו, שהקדוש ברוך הוא יניג אותנו בדרך הטבע, שהקדוש ברוך הוא ינהיג אותנו בדרך הטבע, למה אנחנו זקוקים בכלל לניסים? שייתן לנו לחיות בצורה רגילה. אך אדרבה, ולהראות כאין מבני ישראל קיום רק בהערות הבאים מעולם העליון למעלה מהטבע. והניסים הם מיוחדים להנהגת בני ישראל. וזה עצמו כל טעם ארבע מלכויות, כדי שיצטרכו בני ישראל תמיד לעשות להם ניסים, כך נראה לומר. ולכן כשעשה הקדוש ברוך הוא נס לאבותינו, היה להם מזה חיות. זאת אומרת, הם קיבלו כוחות, הנה נעשה לנו נס. וכשנסתלק הערת הנס, הוא צריך לעשות להם נס אחר. כי נסתלקה הערת הנס, וממלך אנחנו יכולים להחזיק מעמד. וכן היה תמיד נמצא, כי נס דחנוכה עדיין מאיר לנו. זאת אומרת, עדיין יש לנו את ההערה של נס חנוכה. כיוון שהקדוש ברוך הוא, ואמרתי כבר מראש, אל תשאלו אותי קושיות על יום העצמאות וליום ירושלים, כיוון שהקדוש ברוך הוא לא עשה לנו עדיין נס נגלה אחר נס זה, מוכח שעדיין יש הערת הנס דחנוכה. שפת אמת אומר פה יסוד מאוד משמעותי. כל הקיום שלנו בעולם הוא קיום של נס. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מחזיק אותנו, מה היה איתנו? אז ממילא, וכל נס מוביל לנס שאחריו, וכך הלאה וכך הלאה. אז אם ראינו את הגמרא ביום מה שחר, סוף כל הלילה, אף אסתר, סוף כל הניסים, והיקה חנוכה, והגמרא תרצה, ניתן לכתוב כאמרינן, זאת אומרת שהנס של חנוכה הוא מצוי אצלנו בעוצמה מיוחדת במינה. ואשר אמרנו שנסתלק יערת הנס עושה נס אחר, אין הפירוש שנסתלק לגמרי חס ושלום, שהרי כל נס הוא למעלה מהזמן ומאיר לעולם, כמו שכתוב, זכר עשה לנפלאותיו. רק הפירוש שההתחדשות של הנס נתיישן על ידי כובד הגלות, ואז הקדוש ברוך הוא עושה נס אחר. ולכן, כיוון שנס חנוכה יש בו התחדשות עד ביאת הגואל במהרה בימינו, שיעשה עמנו הקדוש ברוך הוא ניסים חדשים, לכן נקראת חנוכה מלשון חינוך והתחדשות, כי נס זה יש בו התחדשות עד ביאת הגואל במהרה בימינו אמן. זאת אומרת, השפת אמת אומר לנו שיסוד היסודות, שכל מה שעובד פה, אנחנו בנויים על נס, וממילא, אם לא נעשה נס אחרי זה, אז אנחנו עכשיו מחזיקים מעמד בכוחו של נס חנוכה. אני חוזר על מה שפתחנו. המלצנו שאת השיר מעוז צור ישירו בסוף ליל הסדר. אין לשיר הזה שום קשר לחנוכה, יותר מאשר לפסח. אתה מסתכל עליי בתמיעה, זה בסדר. גם אני מלווה את התמיעה הזאת. אין שום עניין לשיר את השיר הזה בחנוכה. אין פה שום עניין מיוחד לחנוכה, כפי שתכף נראה. ובכל אופן אנחנו שרים אותו בחנוכה, ואז אמרנו שהבאנו לזה יסוד הלכתי. מי שנעשו לו ניסים הרבה בהגיעו לאחד מכל המקומות, צריך להזכיר את שאר המקומות. ומכיוון שחנוכה לפי הגמרא ביומה, וראינו עכשיו את דברי השפת אמת, זה סוף כל הניסים, זאת אומרת, זאת הנקודה האחרונה בשרשרת הדורות של הניסים, אז יש עניין במועד הזה להזכיר את כל הניסים שנעשו לנו. אבל לא בגלל שמעוז צור הוא קשור במיוחד לחנוכה, אלא מעוז צור הוא רשימה של ניסים שנעשו לנו. אז אנחנו בחנוכה, שזה הנס האחרון שניתנה לכתוב כמו שאמרנו, אז אנחנו ביום הזה מודים לקדוש ברוך הוא דרך, מכיוון שאנחנו מודים על הנס של חנוכה, אנחנו מודים על כל הניסים שהוא עשה לנו. וזה נקודה מעניינת. כך, רבי יצחק קוטנר בפחד יצחק, אני קורא בשורה החמישית, אחד המקומות המיוחדים אך ורק למועד חנוכה, היותו נמצא בסוף כל סדר קביעות זמני מועד לדורות. המובן הפנימי של עובדה זו, כי עם קביעת מועד החנוכה נגמרו כל השורשים של סדר זמנים לדורות עד אחרית הימים. אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. אז, לעתיד לבוא, ייגמר הכל. חנוכת המזבח של אז תהיה הגמר של חנוכת בית חשמונאי. כלומר, עד קביעת מועד החנוכה היה חסר עוד עמוד אחד אשר עליו יעמוד הגשר המוביל אל אחרית הימים. עם קביעת מועד החנוכה נכון היה המסילה לצעוד עליה עד הגמר של החנוכה העתידה אשר תיגמר בשיר מזמור. בוודאי שתוכן הדברים תובע הסברה, ואת זה נעשה בדקות הקרובות. כך כותב הרב בעין היה, ואם כמה ניסים הזדמנו לו, לא יסתפק בכולם בהערה אחת, כי אם יכיר בכל אחת מעין ההבנה פרטית ויתבונן על המקום ועל הנושא של הנס, ומכל אחד מהפרטים יכיר איזה הבנה שכלית מוסרית שתהיה לו להועיל. וכך כותב הרב סולובייצ'יק בקטע ההלכתי בהררי קדם, והטעם בזה מבואר בתז, וכיוון שנתחייבנו בהודעה על נס שנעשה לאבותינו, שוב גם נתחייבנו להודות על כל הניסים. רבותיי, זה היסוד של מאוש צור. מאוש צור זה רשימה של ניסים, ומכיוון שחנוכה הוא סוף כל הניסים, לפי מה שראינו בגמרא ביומה, אין למאוש צור קשר מיוחד לחנוכה. אנחנו אימצנו את זה כי חסר לנו חומר. כשאנחנו עומדים בבית הכנסת בפורים, הפלא ופלא, יש לנו את מגילת אסתר, היא מספרת לנו מה בדיוק היה. עומדים בהדלקת נרות, אז יש נוסח שמופיע במסכת סופרים, והמהר"ם מרוטנבורג אימץ אותו, ובעקבות זו כולנו אימצנו אותו, השולחן ערוך. הנרות הללו קודש אם, זה 36 תיבות, כנגד 36 שעות שהאיר האור הראשון קודם שהוא נגנז. עניין קבלי מיוחד בפני עצמו. אבל אין לנו, וזה אולי מסביר, איך המאוש צור הזה נכנס והשתרש בכל קהילות ישראל, כי מחפשים משהו, אז מה, הדלקנו נרות, ומה נגיד? בגמרא מוצאים נוסח אחד, בעל הניסים נוסח אחר, איך אנחנו מסתדרים עם כל העניין? אז המאוש צור עושה לנו סדר בכל הסיפור, וזה מה שאומר הרב סולובייצ'יק, וכמו שמצאינו בברכת הגומל, שמברכים שגמלנו כל טוב, ולא רק על הנס שנתחייב בעבורו, הרי אדם ניצל ממשהו, אז הוא מברך שגמלנו כל טוב וכל הציבור עונים לו, אבל הוא לא אומר רק על הנקודה הזאת, וכן בברכת המזון מודים לא רק על המזון שנתחייב עבורו, אלא גם משבחים על הארץ וברית התורה ושאר הדברים שיש להודות עליהם. דכך היא ההלכה בדיני הודעה, איך שנתחייב להודות על דבר אחד, שוב חייב גם ליתן הודעה על כל הטובות שנעשו לו. אם אתם מסכימים איתי ליסוד הזה, מישהו רוצה להתווכח, אז עכשיו זה הזמן.
מה?
אז...
מה?
איזה? תז בתף ריש פי בית סעיף קטן אי, בדקתי זה, הוא לא זייף אותו, הוא מופיע שם כאן. זאת אומרת, היסוד הוא, כשאתה מגיע למצב נפשי של הודעה, כשאדם מודה לקדוש ברוך הוא, אז מבקשים ממנו, תשמע, תהיה ראש גדול, אתה מודה על דבר אחד, רגע, תזכור, ככה, זה גמרא בברכות, הגמרא בפרק הרואה, וזה ההשלכות ההלכתיות שהבאנו וראינו. לא, אבל הוא אומר בהודעה, נודה לך השם אלוקינו, ושם אנחנו גם אומרים את על הניסים. קודם כל, כן, אוכל זה נס. מה, מה זאת אומרת? יש לנו מציאות, אתה יהודי שלומד דף יומי, נכון? אז מה היה בשבת בנון ג' נון ד' על אותו חסיד שנבראו לו שני דדים? אז מה אומרת שם הגמרא? הגמרא אומרת שם שלייצר אוכל זה יותר קשה ממה שלעשות נס. נדמה לי ככה שיש גמרא כזאת. בסדר, 100%. אנחנו לא לומדים את האגדתא הזאת עכשיו, אבל רבותיי...
אם הרב בדק את התז, זה אומר שהיה לו אבא אמינא שהוא כן זייף אותו.
מה זה?
אם הרב בדק את התז, זה אומר שיש לו אבא אמינא...
לא, כי למדתי, אני למדתי אצל רבונים שלא הוציאו זה, אלא הלכו לבדוק. אז אני גם כן, כאחד מצעיר התלמידיהם, גם אני הולך לבדוק. ולמען האמת, חיפשתי ליסוד הזה, בדקתי, חיפשתי עוד בכל מיני, כי זה, אחרי שראיתי את הדברים האלה, כל המאוש צור מתנגן אחרת לגמרי. כי אחרת אתה באמת שואל את עצמך, ותראו מה שיש פה לפנינו. זאת אומרת, ניתן לזה תשובה תוך כדי העניין. בעמוד האחרון, אני פשוט אנוס על הניחום אבלים של רב נוחום, אני מוכר לכם סחורה טובה בצורה לא טובה, אז אני מתנצל. בעמוד האחרון, יש רשימה של בתים נוספים למאוש צור. זאת אומרת, מכיוון, אם אנחנו הולכים עם היסוד הזה שהגמרא אומרת, שמי שנעשה לו נס וכו' וכו' וכו', אז יש כאן, אחרי חשוף זרוע שזה מופיע, שימו לב, ויש כאן מקורות למטה מאיפה כל דבר אומצא ומאיפה כל דבר הובא, וזה לא פיברוקים ועניינים. וכנ"ל בצד שמאל, בעל החוות יאיר, כולל אנשים בשואה שתסתכלו בבית האחרון בצד שמאל, אל תיתן השם אהביי רשע, זו גרמניה של אדום, שאלמלא הם יוצאים לכל העולם אין שלום, זממו על תפק שלו ישחית את ישראל, והשב שבות שבטי יעקב הושענו למען שמך. זאת אומרת, אנשים הרגישו שהם עוד לא גמרו, עוד לא הגענו לאז הגמור בשיר מזמור חנוכת המזמח. אז ממילא הוסיפו המון בתים. ציינתי כאן למאמר גם בעמוד הראשון, השיר שלא תם. זאת אומרת, המאוש צור הזה מתחברים לו במקור מספר 8, בעמודים, חוברת של הקיבוץ הדתי, מבחינתי הם יהודים טובים ונחמדים, אז, פשוט לבדוק גם שם, יש שם המשך לבתים בכל מיני קהילות ישראל. אשכנזים, ספרדים, הוסיפו, עשו, על כל מיני הצלות וכו', כי הלכו עם העיקרון שאנחנו אומרים. המאור צור לא ברור דרך אגב סופית מי חיבר אותו ומתי הוא התחבר, נכון שמקובל מרדכי חזק במאה ה-13, אבל זה לחלוטין לא, אין לזה אישוש מכל מיני מקומות, אבל אז לכן באו והוסיפו ועשו את כל העניין. אבל אי אפשר לעשות סתם בלגן, אז מה עשו? אז עשו פה דבר כזה. שימו לב, קודם כל בואו נדפדף בשני הדפים. אתם רואים שבצד אחד כתוב מצרים, אחרי זה כתוב בבל, אחרי זה כתוב פרס ומדי, אחרי זה כתוב יוון, ואחרי זה כתוב אדום. וזה כמובן מזכיר לנו מיד את ארבעת המלכויות. ארבעת המלכויות הללו המהר"ל, את כל הספר שלו על חנוכה, שנקרא נר מצווה, המהר"ל משריש בנו ומלמד אותנו את עניינם של ארבע המלכויות. מה המשמעות של העניין הזה? המלך היחיד בעולם זה הקדוש ברוך הוא. והוא נתן את המלכות לעם ישראל. ארבע אומות לקחו את המלכות מאיתנו. הראשונה זו בבל, נבוכדנצר, ימי בית ראשון, שמחריב את בית המקדש ושולח אותנו לגלות. לאחר... מה?
מצרים לא נחשבת?
לא.
למה?
היא לא הייתה מלכות. הקושי הגדול, לא, מה שאתה שואל חנוך זה בסדר גמור. הקושי הגדול הוא על מצרים וישמעאל. לא מצרים ולא ישמעאל, נחשבים כמלכויות, למרות שהם משעבדים אותנו. מה?
למה?
שיעור בפני עצמו. אני לא, לא, אני לא, זו שאלה. אם הייתי פה במצב נורמלי, הייתי מסביר, כן.
אבל ישמעאל מופיע בחלום של דניאל בתור אחרת, אבל הוא
יודע ברגליים. מה זה?
ישמעאל כן מופיע בחלום דניאל.
ישמעאל מופיע בחלום דניאל, ולכן המהר"ל בנר מצווה אומר, מה אתה מדבר על עמק דורה שם, על הפסל הגדול שהיה? אתה מדבר איתי על ספר דניאל. לא בסדר, כי זה מה שמופיע בספר דניאל, ששתי הרגליים, נכון, נכון. אז המהר"ל באמת אומר, ובדור שלנו כמה הדברים האלה מובנים, איזה צרות ישמעאל עושים לנו, אז המהר"ל משלב בין אדום לישמעאל. אבל בהבנה הפשוטה, הנושא של ארבע מלכויות מופיע אולי באיזה 30 מקורות בספרות חז"ל, זה מתחיל בסולם של יעקב, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, וכולי, יש המון המון דימויים בחז"ל לעניין הזה, בפשטות ארבעת המלכויות זה בבל, פרס ומדי, יוון ואדום. ומצרים, מצרים יש להם איזה כוח של ראשית, הרב ווטנר מדבר על זה הרבה דווקא בספר על פורים, משווה את מצרים לעמלק, ראשית גויים עמלק. מצרים הם לא אחת מארבע מלכויות, זה ברור. ישמעאל, יש מש... המהר"ל מסביר לנו ששייך לחבר את זה גם, גם לעניין של אדום. עכשיו, בוא נראה מה מתרחש בעניין הזה. עכשיו, אני כתבתי כאן מקורות על סמך הדברים הללו ועל סמך עוד דברים, וזה נושא שאני מגלגל אותו הרבה הרבה שנים. זאת אומרת, כרגע הגעתי ביום חמישי באחת בלילה, הגעתי לגרסה הנוכחית, שהיא נראה לי המשופרת ביותר ממה שעסקנו במשך השנים, ואמרתי ששאיפתי ובקשתי, שכל אחד ייקח את הדף הזה הביתה, ילמד אותו בליל שבת פרשת מקץ עם בני הבית, ייתן להם טעם מחודש במאור צור. אנשים יבינו מה הם אומרים. ברוב המקומות שרים מאור צור, יוונים נקבצו עליי, אף אחד אפילו לא מביא סידור כדי להבין מה יש פה, וזה אתה מחייך, אז כנראה שאתה מכיר את זה. אז זה חבל, חבל פשוט לקחת את הדבר הזה, אחרי שאמא תגיש את הדגים, אם זה האגף האשכנזי גפילטע פיש, אם זה המרוקאים, חריימה, אני יודע, לא יודע, אני מקווה שאני לא מעוות את השמות, תעשו את מה שצריך, אבל תלמדו את זה עם בני הבית, זה טעם, טעם אחר בכל המאור צור. אז איך זה הולך? מאור צור ישועתי לכאן האלה שבח. אני כל הזמן מפנה, יש פה הערות למטה, יש פה המון המון דברים שאפשר להרחיב אותם, אבל נשתדל לגעת בכל. אז מעוז צור ישועתי לכאן האלה שבח, זה כינוי לקדוש ברוך הוא, היה לי לצור מעוז וכו' וכו', תיקון בית תפילתי ושם תודה נזבח. תיקון בית תפילתי, על הפסוק תיקון תפילתי כתורת לפניך, אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש, תיקון בית תפילתי ושם תודה נזבח. יש לקורבן תודה מעמד מיוחד במינו. לעתיד לבוא כל הקורבנות בטלים חוץ מקורבן תודה. יש פה מראה מקומות מאוד מאוד גדול על העניין הזה בהלכה, בהגדה, במחשבה, באמונה וכו' וכו' וכו'. ויש איזה מקום מיוחד לקורבן תודה. ירמיהו מבטא את זה בפרקי הנחמה שלו, וזה מה שהוא מבקש. ושם הוא מבקש, כאשר הקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש, שם תודה נזבח. לעת תכין מטבח, כשהקדוש ברוך הוא יעזור לנו להתגבר על האויבים, לא נעים להגיד, מדובר פה על טבח והרג, מצר המנבח, ותאמר אסתר איש צר ואויב, כלבים אילמים לא יוכלו לנבח, זה פסוק בישעיהו, והכוונה היא, כשהקדוש ברוך הוא יעזור לנו להתגבר על האויבים, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. בחנוכה עוד לא הגענו לגאולת העתיד. אז, כשיבנה המקדש ונביא קורבן תודה, אז יתברר שמה שהיה בחנוכה, אז אנחנו נגמור בשיר מזמור את חנוכת המזבח. אז ייגמר הכל, ויש פה גם לזה, שימו לב, אז יגמור, אני קורא בשורה האחרונה של אז יגמור, חנוכת המזבח של אז תהיה הגמר של חנוכת בית חשמונאי. הרב אוטנר באחד המקומות, ויש פה גם למטה בסיפור הזה. אז זה החזון, זה האידאה, זה הרעיון שאנחנו מבקשים. מה עברנו בדרך? אז כמובן, ההיחלצות הראשונה שלנו, התודה הראשונה היא על היציאה ממצרים. רעות צבעה נפשי ביגון כוחי קלה, חיי מררו וקושי בשעיבוד מלכות עגלה. עגלה זה מצרים, עגלה יפה יפייה מצרים, כותב הנביא. יש לכם פה את כל מראה המקומות לעניין הזה. ובידו הגדולה של הקדוש ברוך הוא הוציא את הסגולה, הסגולה זה עם ישראל, וכאן אנחנו מגיעים לשורה מאוד בעייתית. חיל פרעו וכל זרו ירדו כאבן במצולה. השאלה הגדולה היא האם פרעו בעצמו טבע או לא טבע, גם לזה יש לכם פה מראה מקומות בארבע, יש פה פרנסה להרבה זמן שהנרות דולקים, אפשר לבדוק את המקורות, מי שימצא להוסיף ולהראות עוד דברים, כמובן שנשמח מאוד, אבל הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים, חיל פרעו וכל זרו ירדו כאבן מצולה. מצוין, אנחנו יוצאים ממצרים, ואז מגיעים אחרי כל התלאות, אנחנו פה עוסקים בענייני תודה, מגיעים לארץ ישראל, דביר קודשו הביאני, זה נוסח שאנחנו אומרים אותו כל יום בתפילה, ואומרים אותו גם בעל הניסים. מה זה דביר? דביר בפשטות הכוונה לקודש הקודשים, וזה די קשה שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, רצה, השם אלוקינו בעמך ישראל ולתפילתם שאה, והשב את העבודה לדביר ביתך. דביר ביתך זה מקום שנכנסים אליו פעם בשנה ביום הכיפורים, ואנחנו מבקשים, וגם בעל הניסים הדבר הזה מופיע, יש כאן את הציונים לעניין הזה, וגם שם לא שקטתי. זאת אומרת, לא יכולתי לשבת בשקט. זה שהגענו לארץ ישראל ונבנה המקדש, עוד לא הגענו אל המנוחה ואל הנחלה. ובן נוגס ויגלני נבוכדנצר, כי זרים עבדתי. הזיהוי הפשוט בירמיהו, שבית ראשון נחרב בגלל חטאי מנשה. מנשה היה מלך ביהודה 55 שנה, הכי הרבה שנים מלך בירושלים היה מנשה, הוא הכניס צלם להיכל, אנחנו לומדים את זה, עוסקים בזה כרגע בחבורה שלומדת ירמיהו, וממילא, אז עבדו עבודה זרה, ויין רעל מסכתי, מזגתי, מסכתי זה מזגתי, יין רעל, הכוונה היא ליין נסך, כמעט שעברתי, זאת אומרת, הייתה גלות, היה חורבן של בית ראשון, עם ישראל כמעט עברנו מן העולם הזה. קץ בבל, זרובבל, מה?
כמעט שעברתי מהם בשיר השירים.
כן, כן, הנה, זה מצוין פה. כמעט
אולי הוא התבסס על זה.
כן, כן, ודאי, ודאי, ודאי. קץ בבל, זרובבל, לקץ 70 נושעתי. זאת אומרת, כי לפי מילות לבבל 70 שנה אפקוד עליכם, והקימותי עליכם את דברי הטוב להשיב אתכם אל המקום הזה, וממילא הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו לארץ ישראל. בונים את בית שני ואומרים, הנה קדימה, הכל יהיה בסדר, ואז אנחנו נפגשים עם פרס ומדי. עכשיו לא להתבלבל רבותיי, מכיוון שכסלב בלוח הוא לפני אדר, הרבה יהודים טובים וחשובים חושבים שנס חנוכה היה לפני נס פורים. אז נא לא להתבלבל בעניין הזה. נכון שכסלב זה לפני אדר, אבל מבחינת הסדר ההיסטורי, אנחנו מדברים על פורים שהוא הרבה שנים לפני חנוכה. קרות קומת בראש ביקש, המן רצה לתלות את מרדכי, הגגי בן עמדתה, וניהייתה לו לפח ולמוקש וגאוותו נשבעת. ראש ימיני ניסית, ואויב שמו מחיתה, ראש ימיני הכוונה היא למרדכי, אויב שמו מחיתה, תמחה את זכר המלך, רוב בניו וקנייניו על העץ תליתה. יש כאן הערה מעניינת, רוב בניו וקנייניו, תראו למטה, רוב בניו, החשובים שבבניו, כך אומר האבן עזרא שם, במסכת מגילה מסופר שהמן הלך כאשר כל שטרות קנייניו היו עליו, כל גנזיו של אותו רשע חקוקים על ליבו, וכאשר עבר ליד מרדכי אמר, כל זה איננו שווה לי. כי מה שהיה קשה פה, זאת אומרת, הדבר שצריך הסבר בפיוט, מה זה רוב בניו וקנייניו על העץ תליטה? אם לאדם יש נכסים, יש לו מגרשים ודירות וטרקטורים ומסעיות, איך אפשר לתלות אותם על העץ? אבל מכיוון, זה מה שמסביר המהר"ל שציינו כאן, מכיוון שהממון היה אצלו הדבר החשוב ביותר, אז ממילא הייתה לו פה איזה אבן שעליה היה כתוב, יש לי דירה במקום פלויני, יש לי שדה במקום זה, יש לי את זה. כשתלו אותו, תלו אותו עם כל הקניינים שלו, עם כל הדברים שלו. על העץ תלית ותלו אותו ואת בניו על העץ. גמרנו את העניין הזה, חשבנו שהגענו לגאולה. עכשיו הבית היחיד שקשור לחנוכה. ולכן פתחתי את השיעור בהמלצה להגיד שלכאורה מה עושה שייך גם לליל הסדר. כי זה עכשיו הבית היחיד, כמו שיצאנו ממצרים, כמו שיש לנו פורים. עכשיו הגענו לחנוכה. יוונים נקבצו עליי, אזי בימי חשמנים. פה כמובן הוא עשה פה איזה תיקון בעקבות פסוק, כי זה לא יסתדר לו עם החרוז. הוא לא יכול להגיד אזי בימי חשמונאים, אלא בימי חשמנים. וחשמנים זה, יש פה גם מזכור, יוון נזכר לראשונה בתנ״ך כבנו הרביעי של יפת, בגלל החרוז השתמש הפייטן בצורה המקראית, יאתיו חשמנים מיני מצרים. ישנם כמה פירושים למילה זו. א', הכוונה היא לאנשים חשובים, כפי שמסביר המצודות ציון. ב', נקרא על שם מוצאם חשמון. בפרקים הגיאוגרפיים ביהושע יש מקום שנקרא חשמון. אז יוונים נקבצו עליי אזי בימי חשמנים, ופרצו חומות מגדליי וטימאו כל השמנים. אומרת המשנה בתמיד, וי"ג פרצות היו שם, שפרצו מלכי יוון חזרו וגדרום כנגדם י"ג השתחוויות. זאת אומרת, ויש לנו אבן, היא מצולמת באנציקלופדיה המקראית, ציינתי אותה למטה, נדמה לי, האבן המקורית נמצאת או ברוקפלר או בטורקיה, כאן אסור לזרים להיכנס. זאת אומרת שהייתה איזה חומה במקדש, ויש מצאו אבן מקורית בחפירות, מכאן אסור לזרים להיכנס, ובאנציקלופדיה התלמודית ציינתי כאן איפה, צילמו את האבן הזאת. זאת אומרת, לא יודע אם סרקו, כשהוציאו את זה, אבל בקיצור, זה מצוי האבן המקורית. ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים, אלה כמובן בני ישראל, אלה ששונים וכו' וכו'. בני וינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים. בני וינה זה בני יששכר, שהם יודעי בינה להיטים, שידעו להתבונן כל דבר. הם קבעו שיר ורננים, עשאום ימים טובים בהלל והודעה, שיר ורננים, בעקבות העניין הזה של נס חנוכה. מה?
יששכר לא הוגלה בעשרת השבטים.
לא, 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 בואו לא נתחיל עם זה עכשיו. זה לא, זה לא, 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 לא קשור לעניין הזה. בני יששכר יודעי בינה להיטים, יש לך פה את, את הפסוק בדברי הימים ואת המקורות של מה עשו בדיוק בדין של חשמונאי. עכשיו, ברוב הסידורים, עד כאן מופיע מעוז צור. אנחנו ברוך השם גדלים בארץ ישראל, אבל ברוב הסידורים שהודפסו בחול, פחדו להביא את הבית האחרון. הבית האחרון לא מופיע. הוא מופיע למטה באותיות קטנות בצורה אחרת וכו', כי זה בית שקורא לנקמה. ונקמה כידוע, זה לא עניין שהיהודים אוהבים לפרסם אותו בעסק גדול. אבל זה הבקשה, קבעו שיר ורננים. עכשיו, תבינו במה פתחנו את השיעור כשדיברנו על השולחן ערוך, שצריך להודות וצריך לעשות. יש לנו כאן רשימה היסטורית של כל הניסים שנעשו לעם ישראל. וכשאנחנו נמצאים במועד האחרון שזה חנוכה, אנחנו עומדים ומודים לריבונו של עולם על הכל. מה פתאום נכנס פה מצרים? מה פתאום נכנס פה פורים? מה פתאום נכנס פה כל הדברים האלה? כי יש פה רשימה, ועם הרשימה הזאת אנחנו הולכים. עכשיו יש פה בקשה לעתיד. חשוף זרוע קודשך וקרב קץ הישועה. הרי מה קרה אחרי חנוכה? אומר לנו הרמב״ם, חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. אבל אחרי זה מה קרה? עוד פעם באו אדום והחריב אותנו, בא טיטוס, החריב את בית המקדש. אז מה קרה? בקשה. חשוף זרוע קודשך וקרב קץ הישועה, נקום נקמת עבדיך מאומה הרשעה, כי ערכה לנו, ערכה השעה, ואין קץ מימי הרעה, זה לא נגמר. הגלות הרביעית הזאת לא נגמרת. יש פה גם כן ערכה השעה. תראו את המהר"ל, המהר"ל בנצח. ומאחר שהמלכות של החיה הרביעית נמשכת, וארכה מן שמיה ניתן לה. זאת אומרת, נתנו לה אריכות מן השמיים שהיא הרבה שנים, ומאז שהפייטן הזה היה במאה ה-13, גם אם הוא היה במאה ה-16, אז עברנו כבר 400, יותר מ-400 שנה מאז. אז מה אנחנו נגיד, ארכה לנו השעה? דחי אדמון בצל צלמון, כאן יש דברים מעניינים, האם הכוונה לברבוסה, ברבוס שהיה איזשהו שליט בגרמניה ועשה הרבה צרות ליהודים, יש אומרים שהוא לא עשה צרות, בצל צלמון, בצל הצלם, זאת אומרת, יש פה איזה מאבק עם הנצרות, הקם לנו רואים שבעה, שזה הגמרא בסוכה, דוד באמצע, אדם, שת, מתושלח וכו' וכו', והמטרה שלהם לגאול את עם ישראל מצרותם. זאת אומרת, שאם אנחנו מתבוננים, וכאן מה שהבאנו בהתחלה, הבתים הנוספים שהוסיפו במשך הדורות. אם אנחנו מתבוננים בדבר הזה, נדמה לי שכל המאוז צור הזה מקבל איזה פנים אחרות לגמרי. יש פה יסוד הלכתי, והיסוד הלכתי הוא כשאדם מגיע למקום שנעשה לו נס, הוא צריך להודות על כל הניסים שנעשו לו. וחנוכה זה הנס האחרון לפי היסוד שראינו בשפת אמת, וביססנו את דברינו על זה שצריך לפרט את כל הניסים, גם על הרב בעיניה, גם על הרב סולובייצ'י, גם על הרב אוטנר ועל כולם. ועכשיו כל השיר הזה, עמדו יהודים ליד החנוכיה עם מצרות, הרי מה הפשט שיש הלכה ברמה שבשעת הסכנה מניחו על שולחנו ודיו? זאת אומרת, יהודים לא יכלו לקיים את המצווה, לא יכלו להדיק על פתח הבית מבחוץ, כי מי יודע מה יעשו להם. אז היהודים אמרו, לפחות בוא נודה לקדוש ברוך הוא על כל מה שהיה עד עכשיו. אז הם התחילו. אז השיר הראשון, מעוז צור ישועתי, מצר המנבח, אז יגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. זה מתאים לחנוכה, אבל זה כאילו השאיפה הגדולה. ואז מניין של מצרים, בבל, פרס, יוון, אדום. ואדום עם הבקשה המיוחדת, חשוף זרוע קודשך וקרב קץ הישועה. אני ממש מתנצל, צריך לנסוע לניחום אבלים רחוק מאוד, אז אני מרגיש שמכרנו פה סחורה טובה במחיר זול. זאת אומרת, היינו צריכים קצת יותר להעמיק בזה, אבל את העקרונות אין לי ספק, שבו עם זה, תתבוננו בזה, תעברו על כל המקורות שאני ככה לא קראתי, אולי מישהו ימצא עוד להוסיף משהו, אני אשמח שיבואו אליי, שיוסיפו. אמרתי שזה הולך ומשתכלל כל פעם שאנחנו לומדים ומוסיפים עוד ועוד פתקים שבסוף משבצים אותם ככה בתוך הדף בעצמו, ובהחלט יש פה גם ביערות למטה כמה וכמה דברים שניתן להרחיב בהם את העניין הזה. אם זאת ההרגשה כששרים את מעוז צור, אז כל ההודעה לקדוש ברוך הוא היא אחרת לגמרי. אז זה ימי הלל והודעה, זה הודעה בצורה אחרת, באופן אחר, במציאות אחרת של איזשהו חשבון היסטורי, שהנה אנחנו עוד חוליה בשרשרת הזאת, ואיך אנחנו עושים איזשהו סיכום שנותן לנו תמונה, נותן לנו פרספקטיבה על כל העניין. אולי היום פחות טוב, אולי מחר ככה, אולי זה, אבל יש לנו פה איזה התבוננות, איזושהי ראייה היסטורית גדולה ורחבה, ובעזרת השם שנזכה להיות חלק מזה. אני מזכיר, כמו שכולם אתמול נהנו ממת עידן, יש בעשר סיור עם סולי בכניסה למחילות. תגידו לחבר'ה של ירבוץ בפנימיה, אפשר תמיד, זה פשוט חבל, זה הפסד. זה יהודי שמנהל את כל הקרן למורשת הכותל, יהודי רב מעללים ורב פעלים, והוא מסתום ייקח את החבר'ה שיבואו גם למקומות שלא פתוחים לציבור הרחב. יכול שהיא ככה בעשר, יש שם בכניסה למחילות ציבור ברבע לעשר, כן, אבל שבעשר אנחנו רוצים להתחיל, אני אומר להיות שם ברבע לעשר ולהציע לחבר'ה לבוא, ובעזרת השם זה יהיה משוכלל. תודה וסליחה.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.